אנחנו נוהגים כבר עשרות שנים ללמוד שמירת הלשון כל יום לפני מנחה, וזה לפי ההדרכה של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא הנהיג את זה, אומר, הוא לא מחייב שום דבר, אבל שמירת הלשון חייב את כל התלמידים לקבוע עיתים ללמוד שמירת הלשון, גם נימק מדוע, הוא הסביר גם מדוע לימוד שמירת הלשון הוא כל כך חשוב, כי אם הלשון תאורה, גם לימוד התורה הוא לגמרי שונה. אבל אם חס ושלום אדם לא שומר את לשונו ומדבר לשון הרע או כללות או כל מיני דברים לא יפים, הרי הדבר הזה מקלקל גם את התורה עצמה. לא מדבר קלקול האדם, האדם עצמו מקולקל, אבל גם הדברים שהוא לומד הם מקולקלים כתוצאה מלשון הרע או דברים מהסוג הזה. לכן הוא הניג בישיבה שכל אחד חייב ללמוד שמירת הלשון, כי זה חובה. כי בלי זה גם התורה היא פגומה, אלה שלומדים תורה. אנחנו נמשיך, אנחנו נוהגים ללמוד שני דברים. אנחנו לומדים שמירת הלשון של החפץ חיים, וכשגומרים את ההלכות, אז אנחנו גם לומדים מהפה ליועץ על שמירת הלשון. אנחנו למדנו פעם, לפני הקורונה, את שמירת הלשון מפה ליועץ, וברשותכם נעבור לחפץ חיים. נקרא אולי את דברי ההקדמה, ולפני אני רוצה להסביר כמה מילים על החפץ חיים. החפץ חיים נקרא, השם שלו זה רבי מאיר ישראל הכהן, זה השם שלו. החפץ חיים זה הכינוי שלו. למה נדבק לו הכינוי הזה, החפץ חיים? בגלל הספר שהוא הציע, שנקרא החפץ חיים. מה המקור לדבר? הפסוק בתהילים שאומר, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרע, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. אז הפסוק הזה, מי האיש החפץ חיים, שנצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה, על הפסוק הזה הוא כתב את זה הכותרת של הפסוק של הספר של החפץ חיים, והוא ראה בזה חשיבות לאומית. כל ספר יש לו מטרה. בדרך כלל המחבר שכותב ספר, הוא גם כותב, זה הלכה, זה אגדה, זה, כל אחד כותב מה שהוא כותב. וגם החפץ חיים כתב במבוא שלו, בהקדמה, מה המטרה של הספר שהוא כותב, מכיוון שהוא היה אדם מאוד כללי, הוא לא היה אדם פרטי שרצה לפרסם איזה חיבור שהוא חיבר, אלא היה, הוא כתב את זה לכבוד עם ישראל. והוא גם מסביר את זה קצת בעריכות כאן, הוא מסביר, הוא אומר, אני רואה שעם ישראל בגלות. הספר הזה נכתב לפני 150 שנה, משהו כזה. עם ישראל בגלות, והצרות, צרה רודפת צרה וכל זה. ואז הוא שואל את השאלה הפשוטה, למה? למה? למה הקץ של הגלות לא מגיע? מה הסיבה? והגיע למסקנה, הוא בעצמו, על פי התורה כמו, על פי חז"ל, שהסיבה העיקרית, שהסיבה לגלות עדיין קיימת. מה הייתה הסיבה לגלות? שנאת חינם. ומכיוון שכך, התיקון של שנאת חינם צריך לתקן את זה. איך לתקן את זה? על ידי שמירת הלשון. זו המסקנה שלו. זאת אומרת, מה שעמד לנגד עיניו של החפץ חיים, זיכרונו לברכה, זה טובת האומה. זאת אומרת, זה לא רק ספר שמדריך אותנו באופן פרטי איך לשמור על הלשון במשפחה, בחברה, כל זה, אלא הוא אומר, אני רוצה לבנות את בית המקדש, אני רוצה לבנות את האומה, ואני מחפש כאן דרך איך לעזור לעם ישראל. והוא חיבר את הספר הזה, אבל מכיוון שהוא אומר, זה חשיבות עצומה מבחינה לאומית, מה הוא עשה? הוא הדפיס את זה בעילום שם. מכאן נדבק לו השם, חפץ חיים. הוא לא כתב מי, למרות שהוא קיבל הסכמות מגדולי הרבנים, אבל הוא העלים את שמו, לא היה כתוב בספר. ולא רק זה, הוא התפיל, הוא היה אדם עני. אשתו הייתה לו מקולת, חנות מקולת, הוא לא היה גביר או משהו כזה. הוא התפיס את הספר, ולא רק התפיס, הלך להפיץ את הספר, איך הוא היה עושה את זה? היה לוקח את הספרים שהוא התפיס על הכתף, ככה, ממש, יהודי, גדול הדור, הולך עם שק של ספרים. הוא הולך מבית כנסת לבית כנסת, מישיבה לישיבה, והוא יושב בסוף העולם, אני פעם ראיתי אותו שם. כן, אתה יושב בדיוק במקום שלו. הוא היה יהודי נמוך. לא, ובגדים פשוטים כאלה, ואף אחד לא... אחד מהיהודים, סתם יהודי. והיה מניח את הספרים של... הקנו את הספרים שלו. והיה מעודד את האנשים לקנות את הספרים, ללמוד בהם. ושאלו, מי זה? הוא לא שתק, הוא לא אמר מי חיבר את הספר הזה. העלים את שמו, גם כי הוא מכר את זה וגם זה. וכיתת את רגליו ממקום למקום. הוא ראה בזה שליחות, ממש. והמסירות נפש הזאת לא הלכה לאיבוד, ובאמת הספר הזה התקבל בעולם היהודי אז, ועד היום רבים רבים עוסקים ולומדים בספר הזה, וזה משנה להם את החיים, ממש. מי ששומר ולומד ומקיים את מה שכתוב כאן, החיים שלו משתנים לגמרי. הוא נהפך לבן אדם לגמרי אחר. זה ספר שיש לו סגולה לשנות את החיים. זאת הסיבה למה הרב צבי יהודה, הוא אומר, חייבי ללמוד חפץ חיים. לא רק מבחינה אישית, אלא גם מבחינה לאומית הדבר הזה חשוב. זה מיטיב עם כל עם ישראל. אני אזכר, אני דווקא ראיתי אצל הרב אבינר, אני צריך לזכור איפה ראיתי את זה, אני לא זוכר, אחד הספרים שהוא כתב, הוא כתב דברי הקדמה. והוא סיפר איך הוא בא לישיבה במרכז הרב וכל הדברים האלה. ואז אומר, השיעור הראשון שלמדתי בישיבת מרכז הרב, הוא כותב שם, נזכרתי בדבר הזה. אז השיעור הראשון, באתי לחדר האוכל, וישבו בשולחן ארבעה חבר'ה, ואני הצטרפתי, בחור צעיר, אז הצטרפתי, אומר, ואחד התלמידים דיבר לשון הרע. אז קם איזה בחור, בלונדיני ככה, ואמר, אני לא רוצה לשמוע אותך. אז הוא המשיך לדבר, לא, אני לא מוכן שתדבר כאן לשון הרע. והרב אבינר כזה, אני עמדתי והתפעל, וואי, מה זה? הבחור הבלונדין הזה השתיק אותו, לא נתן לו לדבר לשון הרע. אז הוא כותב הרב אבינר, זה השיעור הראשון והכי חשוב שלמדתי בישיבת מרכז הרב. מי היה הבלונדיני הזה, תנחשו? סליחה, אני אסור לדבר בשבחי, כן, אבל זה ריגש אותי, כשקראתי לפני כמה ימים, קראתי. זה נכון, מה? נכון, מספר, כי זה היה השיעור הכי חשוב שלו. כך הוא אומר, שלמדתי לשמור על הפה. דבר הכי חשוב. אבל איך אני רק אספר, איך הגעתי לתובנה הזאת בדבר הזה? כשהתחלתי ללמוד קצת יהדות ותורה, אז למדתי את הרמב״ם בהלכות דעות. ושם, בהלכות דעות, הרמב״ם כותב פרק מיוחד על שמירת הלשון. ואז הייתי פשוט כזה, אמרתי, מה שכתוב, אני מקיים, אין בעיות. וככה אני נהגתי. לא, שום דבר, לא הייתי בחור ישיבה או משהו כזה. אבל אמרתי, מה שכתוב כאן אני עושה, כי היה קבלה כזאת על עצמי. ובאותו זמן הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. והיה קבוצה של חבר'ה דתיים. ואני כל הזמן מקפיד על הלשון, לא להגיד דברים רעים, לא לדבר דברים רעים. והחבר'ה האלה היו מרחלים ביניהם, מדברים פה, פש, כל מיני דברים. הייתי צועק עליהם, תפסיקו לדבר לשון הרע, זה כתוב בתורה, אתם דתיים. אני עוד לא הייתי כזה. אז זה היה, ככה זה נכנס לי כג'וק לראש. זה היה משונה דרך אגב, זה לא פשוט. אבל זה הדבר הכי חשוב בחיים. מישהו רוצה להתחתן כאן? מי שלא ידע לשמור את לשונו, שלא יתחתן. בסדר? תגידו בלי נדר.
ערוץ מאיר באינטרנט. היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.